ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, שראינו צרת נפשו בתחננו אלינו ולא שמענו. וכן באה אלינו הצרה הזאת. צריך להבין, אם יהיה מישהו חייב מיתת בית דין, נגיד חילל שבת, הוא יתחנן ונראה צרת נפשו, אז לכן לא נסכול אותו. איך אפשר? התורה מחייבת זכילה, אז הוא חייב זכילה, גם אם יתחנן. אז מפני שהאחים לא דנו את יוסף מדין מיתת בית דין, האחים דנו את יוסף מדין רודש. מה יהיה באמת הדין ברודש? אם אחד היה רודף ורוצים להרוג אותו, אז הוא יתחנן ויבטיח שהוא כבר לא יעשה, לא יהיה רודף. אז כאן יהיה תלוי, אם אנחנו משתכנעים שהוא אומר אמת, אז אסור להרוג אותו. כל המטרה היא שלא ירדוף. אם הגענו למטרה הזאת, אז אסור להרוג. אם אנחנו לא משכנעים, אם אנחנו חושבים שהוא סתם אומר, וברגע שנעזוב אותו ימשיך לרדוף, אז צריך להרוג אותו. אבל אם אנחנו משוכנעים שהוא חוזר בו, אז לא, והם טענו את יוסף מדין רודף, לא מדין חייבי מיתות בית דין. והראיה, שכשהם מוכרים את יוסף, כשהשליחו את יוסף לבור, כתבו וישבו לאכול לחם. בשביל מה התורה צריך לספר לנו שישבו לאכול לחם? אלא מפני שבית דין שדנו בן אדם למיטה, אסור להם לאכול באותו יום. יש עוד אליו, לא תאכלו על אדם. אז אם הם ישבו לאכול לחם, סימן שלא דנו בדיני נפשות, דנו אותו מדין רודף, לא מדיני נפשות. ולכן גם ברגע שיהודה אומר שאפשר למכור אותו לישמעאלים, אז אין, אז לא צריך להרוג אותו. גם רודף, אם אפשר להיפטר ממנו בלי להרוג אותו, אז הם חושבים שאם קרו אותו לישמעאלים כבר יותר לא ישמעו ממנו, אז אין סיבה להרוג אותו. ראובן עונה, יען ראובן אותם למור, לא אמרתי עליכם למור, אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. מה ראובן אומר? אני צדיק, אני בסדר? אתם באמת צריכים להצטער, אבל אני בסדר? אני לא חושב שזה המטרה של ראובן, אלא ראובן אומר, גם אני נמצא בצער הזה, גם אני בבית הסוהר, ואני כן ריחמתי על יוסף. למה אני נמצא בבית הסוהר? הסימן שלא הייתה רק דרכם אל יוסף, וגם דמו הנה נדרש, כמו שרשי מסביר, דמו ודם דם הזקן, זה התביעה לא רק שלא חשבנו על יוסף, אלא על יעקב, אבל אני חושב שאולי אין הכוון על יעקב, שרובן בטח חשב על יעקב כשהוא ניסה להציל את יוסף, אבל דם הזקן הכוון על הסבא, ליצחק, ושגם יצחק יצטער, ועל זה אני לא חשבתי, על זה אני נענש, שלא חשבתי גם על הסער של הסבא יצחק. שיצחק הרי ידע שיוסף לא מת, אבל הצטער בצערו של יעקב, כמו שרשי מביא. אז הייתי צריך להבין שגם יעקב יהיה באבל, אז גם יצחק יצטער. אני לא חשבתי על זה. משבן אדם נטבע לא רק על מה שעשה באופן ישיר, אלא גם לתוצאות של מעשיו. אנחנו פגענו באופן ישיר ביוסף. גם פגענו ביעקב, אז זה חשבתי, זה חוויתי בחשבון. אבל למה לא הבאתי בחשבון גם שהסבא יצחק יצטער? יש תביעה גם עליי, אז שלא חשבתי על יצחק בצרה הזאת. כשפור הוא דן תות על התוצאות הישירות, למעשה, גם על כל צער שמתגלגל בעקבות המעשה, גם זה הקדוש ברוך הוא מביא בחשבון. שאול המלך נענש, דוד שואל בהורים ותומים, למה יש רעב בארץ? והקדוש ברוך הוא עונה אל שאול ועל בית הדמים על השעמית את הגבעונים, אז הוא מנסה לפייס את הגבעונים, אבל הגבעונים לא מסכימים, רק אם ייטלו שבעה מזרעו של שאול, ודוד נאלץ לקבל את הדרישה הזאת. כדי למנוע רעב בארץ הוא מוכרח לקבל את הדרישה הזאת, להרוג שבעה מזרעו של שאול. שאול באמת פגע בגבעונים? לא מצאינו ששאול פגע בגבעונים. חז"ל אומרים, זה לא שאני שואל, אם אני לא מצאתי זה לא ראיה גדולה, אבל גם חז"ל לא מצאו ששאול פגע בגבעונים. אלא מה? הוא הרג את נוער עיר הגבעונים, עיר הכהנים, שהיו מספקים לחם ומים לגבעונים. הגבעונים הרי היו משרתים למשכן, אז כשהמשכן היה בנוב, אז היו משרתים המשכן שבנוב, ושאול הרג את כהני השם שבנוב, אז ממילא הרג את האספקת הלחם ומים לגבעונים. וזה נקרא על אשר המית את הגבעונים. ועל די השם לא עובר בשתיקה. שבעה הנסיכים מבית המלכות של שאול נטלים בגלל זה. עוד ששאול לא פגע בגבעונים ישירות, לא היה לו שום נגיעה, אבל היות ובעקיפין גרם לצמצום באספקת לחם ומים לגבעונים, אז זה נענש. והקדוש ברוך הוא מתקתק עם צדיקיו כחוט השערה, השבעה מבניו נהרגים בגלל זה. וגם דוד נצבע בעסק הזה. הקדוש ברוך הוא טוען לדוד שעל ידך נהרגה נוב עיר הכהנים, ועדך דואג, בגללך נהרג שאול בשלוש פניו, בגללך דואג כי לא יבוא לגן עדן, אז גם אתה צריך לקבל עונש. אל שהלכת אל אחימלך הכהן, גרמת את כל התסבוכת הזאת. למרות שדוד עשה את זה בגלל פיקוח נפש, לא היה לו מה לאכול, אבל יכול להיות שיכול למצוא בצורה אחרת משהו לאכול. על כל פנים פיקוח נפש לא מתיר להרוג אנשים אחרים. אז גם אתה נענש. אז הקדוש ברוך הוא שואל דוד, אם אתה רוצה שתימצא ביד אויב או שיכלה זרעך, אז בהתחלה הוא בחר להימצא ביד אויב, אבל אחרי זה אבישי שכנע אותו שיעדיף שיכלה זרעו. אז אומרת הגמרא שאלמלא נשאר בן אחד לאחימלך, בן הכי טוב, כשהרגו את נוב עיר הכהנים, לא נשתייר מזרעו של דוד שרית ופליט. ככה, מפני שנשאר בן אחד בנוב עיר הכהנים, נשאר גם בן אחד מזרעו של דוד, יואש המלך, שממנו יצא אחר כך מלך המשיח. אם לא זה, אז לא, אז חס ושלום, לא הייתה נמשכת מלכות בית דוד. אז רואים עד כמה הקדוש ברוך הוא מתקתק על כל דבר. לא עוברים בשתיקה, ודאי לא לצדיקים, שהקדוש ברוך הוא מתקתק איתם על כל דבר ודבר. אפשר לשאול את השאלה, למה עם צדיקים הקדוש ברוך הוא מתקתק כל דבר ודבר, מה שאם אנשים אחרים לא מתקתק כל כך? אני חושב שזה הבדל בין אם מישהו מוכר גרוטאות של ברזל או מוכר יהלומים. כשמוכר גרוטאות של ברזל אז לא מדקדקים במשקל, יהיה כאילו יותר כאילו פחות, מוכרים את זה בטונות או באלפי טונות אז לא משנה, יהיה כאילו יותר כאילו פחות. כשמוכרים יהלומים אז כל שריטה ביהלום משנה את הערכו בסכום גדול. הצדיקים הם יהלומים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם על שריטות. הראשים הם גרוטאות של ברזל, אין מה לדקדק איתם על שריטות. אבל כדאי להיות יהלום בכל זאת, לא כדאי להיות גרוטאה של ברזל, כדאי בכל זאת להיות יהלום. אם ככה הקדוש ברוך הוא מדקדק לרעה, זו רמידה טובה מרובה במידת תורנות. אז ודאי שמי שעושה דבר טוב מתחשבים בכל הטובה שהוא עשה, בכל התוצאות הטובות של מה שהוא עשה. אם עומד טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקי וחלב, גם כוס חלב עולה כסף, חיוך לא עולה כסף. למה טוב המלבין שיניים לחברו למשקי וחלב? כי מכוס חלב יוכל לחיות יום או ימיים, מהלבנת שיניים הוא יוכל לחיות דורות. אם אתה מקבל אותו בסבע פנים יפות, עוזר לו להתקבל בישיבה, בא הנה לישיבה ללמוד, אתה עוזר לו להתקבל בישיבה, אז הוא יראה שטוב ללמוד בישיבה, גם את בניו ישלח לישיבה, ובניו ישלחו את בניהם לישיבה, אז אתה הצלת דורות לעבודת השם, אז יש לך שכר על כל המצוות שהוא ובניו ובני בניו יעשו, ושתלמידיהם ותלמידי תלמידיהם יעשו, אין גבול לשיעור. אחד לימד את חברו תורה, לימד אותו בדעות אחת איך לנהוג בו כבוד. למה הוא נתן לו חיים, חיי עולם הבא, חיים נצחיים? ואם אחר כך החבר הזה ילמד לבניו ולתלמידיו, אז יש לימד אותו, מקבל שכר על כל מה שלימד לבניו ולתלמידיו ולדורות הבאים. אז אין קץ לטובה, אם לרעה הקדוש ברוך הוא מקפיד כל כך לטובה, על אחת כמה וכמה מי שגורם טובות לחברו, ודאי שכרו גדול מאוד לאין שיעור. מקרב את חברו לתורה, לעבודת השם, אין קץ לשכר שיש לו. באמת קשה לי תמיד, לא נעים לשאול את השאלה הזאת, למה אותה משפחה נכבדה שמסרה את נפשה על קידוש השם, משפחת מתתיהו ובניו, למה לא נשאר מהם שריד ופליט? קודם הם יהיו צדוקים ובסוף נהרגו כולם, הורדוס הרג את כולם, לא נשאר אף אחד מכל המשפחה הנכבדה הזאת. למה נענשו כל כך? הרמב"ן אומר שלא היו צריכים לקחת את המלכות לעצמם. הם כהנים, כהנים לא צריכים למלוך. אבל איפה כל הזכויות שלהם שעשו? גם אם עשו עבירה, אבל איפה כל הזכות הגדולה? שעם ישראל שומר את תורה ומצוות עד היום, רק בזכות המשפחה הזאת, אחרת היינו נהיים יוונים, לא הייתה תורה, לא היו מצוות. אז איפה נעלמה כל הזכות הזאת? יכול להיות שכמו שדבר שנעשה בו נס, לא ראוי לענות ממנו, כך כתוב בגמרא. אז אולי גם למשפחה הזאת, דווקא בגלל שהיא קידשה שם שמיים ונעשו הניסים הגדולים, אז כבר אין להם כל כך קיום בעולם הזה, אז כבר מקומם בעולם הבא, לא בעולם הזה. יכול להיות שזה הטעם. כל פעם בלי ספק שהכרה טובה לחשמונאי ובניו צריכה להיות עד סוף כל הדורות להכרה טובה לכל מה שעשו, שבגללם אנחנו צריכים ללמוד תורה, לקיים מצוות, למול את הבנים, לשמור שבת, הכל בזכות אותה משפחה נכבדה.